ראינו שרבי יהודה הלוי מחדש חידוש גדול. מה החידוש? שברגע שיש שאלות קשות על היהדות, אז יש שתי אפשרויות איך לפתור את השאלות הקשות. אפשרות אחת זה לחפש תשובות בשכל. זה סוג אחד של תשובות, תשובות בשכל. סוג שני של פתרון, זה מה שרבי יהודה הלוי עצמו מנסה לעשות. הסוג השני זה במקום לענות בשכל על התשובות, בוא נחזק את הקשר הפנימי שלנו לקדוש ברוך הוא, את הקשר הפנימי שלנו לעם ישראל, לתורה, וממילא כל השאלות כבר לא יהיו כל כך קשות. זאת אומרת, כשבן אדם קשור למשהו בכל הלב שלו, הוא מעריץ אותו, אוהב אותו, מעריך את הגודל שלו, אז כל שאלה בעולם לא תטריד אותו. למה? כי הוא כל כך חי את הדברים שזה לא יותר מדי מזיז אותו. אבל כשעם ישראל נמצא בשפל, כשהקשר הפנימי שלנו ליהדות הוא רעוע, ממילא כל שאלה קטנה יכולה לסובב אותנו, להוציא אותנו מהשלווה. ובעצם כל ספר הכוזרי זה ספר שבא לא להוכיח דברים בשכל, כי כל הספר בנוי על חלום, ומי שלא חולם אין פה שום הוכחות רציונליות, אלא יש פה ספר שלוקח חלום, לוקח צמאון שקיים בתוך האדם, תכף נדבר על זה, ואת הצמאון הזה הוא הופך למציאות שאתה מחובר אליה, חי אותה, קשור אליה. זה מה שראינו פעם שעברה. אני קורא שנייה בפסקה אחת לפני סוף העמוד, מאמר ראשון, פתיחה. יש לו ספרים? יש ספרים? אין ספרים? יש. אז תסתכלו שנייה, פסקה לפני סוף העמוד. כתוב, והנה רבות מטענות החבר היו לי קורת רוח בהיותם מסכימות עם דעתי, ואומר, ראוי הדבר ככתוב את הטענות ההם כאשר נתגלגלו, והמשכילים יבינו. מה זה והמשכילים יבינו? זה פסוק בדניאל. אבל מה זה אומר והמשכילים יבינו? יש למישהי רעיון? זה כאילו מי שיקרא את ספר הכוזרי, נגיד מי שתלמד אותו לבגרות, לא בטוח שהיא תתפוס מה רבי יהודה הלוי רצה להגיד פה. כי רק המשכילים יבינו. מה זאת אומרת המשכילים יבינו? זה כאילו יש פה ספר שאם נקרא אותו בפשט, מה הוא שאל ומה הוא ענה ומה הוא שאל מה הוא ענה, אפילו אם נזכור את זה בעל פה, אנחנו לא מתקשרים רבי יהודה הלוי. זה לא, אנחנו לא על הספר. אנחנו מכירים את הספר טכנית, יש פה שאלה ושם תשובה ועוד שאלה ועוד תשובה, אבל אנחנו לא תפסנו, לא הבנו את המסר שרבי יהודה הלוי רוצה להסביר לנו. כי המסר לא נמצא בפשט של הדברים. כי המלך זה מלך, והחבר זה חבר, וזה לפני 1200 שנה. מה זה קשור אלינו? היסטוריה? זה משהו ארכיאולוגי. אבל אומר רבי יהודה הלוי, לא, יש פה ספר שמי שישכיל, תכף נראה מה זה אומר, אבל מי שיצליח להשכיל, מי שתצליח להשכיל את הספר הזה, אז היא תבין את המסר של הספר. זאת אומרת, יש פה ספר שאתה קורא אותו פעם ראשונה פשט, טוב, יודע אותו בעל פה, בסדר, עוד לא התחיל הספר. הספר זה מי שינסה להשכיל. מה צריך פה להשכיל? מילא אם לומדים דברים מאוד 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 עמוקים, אני יודע מה, מישהי תפתח אורות, אורות הקודש, אז זה ספרים מאוד עמוקים. מי שלא מצליח לקחת את הדברים העמוקים ולהפשיט אותם ולהבין אותם ולחדד אותם ולרדת לעומקים שהרב כותב אותם, שם זה ברור שמי שלא ישכיל לא יבין. אי אפשר לקרוא את זה כמו עיתון. אבל פה בכוזרי, בסדר, הוא שואל, הוא עונה, הוא שואל, הוא עונה. מה יש פה כבר להשכיל? אין פה דברים נסתרים, דברים עמוקים. מה הוא מנסה להגיד? למה זה דורש השכלה והתבוננות? אלא, אנחנו נראה את זה היום, נתחיל לראות את זה. הספר הזה מספר סיפור על המלך. סיפור יפה, אבל זה לא מסר של הספר. כמו שראינו פעם שעברה, מה שקורה למלך זה בעצם משל למה שקורה ליהודי, אולי אפילו לגוי, בתוך הלב שלו. מה שקורה למלך, מי שישכיל, אז הוא יצליח להעביר את המשל של המלך לנמשל שזה הלב שלו, שלי. כל אחד עם הלב שלו. מי שישכיל, הוא יצליח לתרגם את התהליכים שעובר המלך בעצם לתהליכים שעוברים עליו. מי שלא יעשה את זה, טוב, זה ספר ארכיאולוגי נחמד, משהו מפעם, אבל זה לא ילך. רבי יהודה לוי על הדף הראשון בא וכותב לנו, והמשכילים יבינו. רק מי שתצליח למצוא את עצמה עם המלך, אם המלך כועס, גם אנחנו צריכים לחוס. אם המלך שואל, גם אנחנו צריכים לחפש איפה השאלה הזאת נמצאת בנו. כי זה ספר שהוא לא בא רק לתאר מה הדו שיח בין המלך לחבר, אלא זה ספר שבא לתאר מה השיח בין התודעה שלי לבין הנשמה שלי. ואם אני אצליח לתרגם, להשכיל, מה הקשר בין מה שכואב למלך למה שכואב לי, אז עכשיו הבנתי מה הספר ניסה לבנות. ובעצם התהליך שהמלך יעבור ממצב שכוונתו רצויה מעשוי אינו רצוי, עד מצב שהוא מתגייר, מקיים מצוות ומצליח להבין את עומקי היהדות, אז במה זה תלוי? זה תלוי בזה שאני אצליח להשכיל, למצוא את עצמי בתוך השאלות, בתוך התשובות, עוקב אחרי המלך. בסדר, זה פחות או יותר השלמה לפעם שעברה, ועכשיו ננסה להיכנס קצת יותר לתוך המלך עצמו, וננסה לראות פה בהקדמה מה עובר על המלך, כי מה שעובר על המלך בעצם עובר גם עלינו. אז ראינו שפה בהקדמה יש אולי שלוש נקודות שכתובות פה על המלך. דבר ראשון, המלך הזה יש לו חלום. והחלום, ראינו פעם שעברה, מה זה חלום? חלום בעצם זה התפרצות של משהו מאוד מאוד פנימי שקיים בנו, שמחפש לקבל מענה. זה יכול להיות חלום בלילה, אבל זה יכול להיות גם חיים כאלה. אדם מחפש משהו שמאוד מאוד חסר לו. מה חסר למלך? אז הוא חולם בלילה, כוונתך רצויה. כלומר, אתה מחפש את אלוקים. מעולה. אתה מחפש משמעות. מצוין. אתה מחפש עומק. אתה מחפש טהרה. אתה מחפש קדושה. מעולה. כוונתך רצויה. מצוין שאתה רוצה את זה. למה המלך רוצה את כל זה? הרי ראינו פעם שעברה, המלך פה לא חסר לו כלום. לא חסר לו כסף, לא חסר לו מעמד, לא חסר לו מעריצים. הכל מעולה אצלו. מה חסר לו? אם יש מישהו שהוא חולה, אני יכול להבין, הוא במצוקה, אז הוא מחפש באיזה כוח חיצוני שיעזור לו, מחפש את אלוקים. אבל יש פה מלך, לא חסר לו כלום. הוא פיקס. החיים חייכים אליו, הכל מושלם, לא חסר לו שום דבר. אז מאיפה החלום הזה הגיע? למדנו מכאן פעם שעברה, שזה שאדם מחפש את אלוקים, זה לא בגלל איזה מצוקה, זה לא בגלל איזה חוסר, איזה מסכנות, איזה משהו להישען עליו. לא, הפוך. ככל שבן אדם יותר חופשי ויותר שייך למרחבים בלי שום דבר שמצמצם אותו, דווקא הוא, המלך הזה, יחפש משמעות אלוקית לחיים שלו. משעמם לו לחיות חיים של אכול ושתו כי מחר נמות. למה משעמם לו? מי ביקש בכלל להיות להרגיש משועמם? זה כל כך כיף, זה כל כך טעים, זה כל כך נחמד. לך, תחיה, תזרום, תעשה מה שבא לך. לא. למה? כי יש בתוך הלב של המלך צמאון מולד. נולדים עם זה. צמאון לחיות חיים שקשורים למשמעות אלוקית. אם אין לי משמעות, החיים שלי לא שווים. לא שווים. כן. למה? כי בתוך תוכנו יש לנו טבע של צלם אלוקים שבאדם. גוי גם, מלך גוי. יש לנו צלם אלוקים שבאדם. כמו שקוף אוהב לאכול בננות, למה? הם לא עשו חקירה באוניברסיטה וגילו שיש הרבה מגנזיום בבננות, אבל הם צריכים זה טבעי, מולד, נדחפים לזה. כמו שבן אדם הולך על שתיים, כמו שבן אדם עייף, כמו שבן אדם רעב, בן אדם רעב לאלוקים. מולד. תבנית החיים שלתוכה נולדנו, יש בתוכה צמאון שהחיים שלנו לא יהיו סתמים. הם לא יהיו טכניים, שרידתיים. שנחפש את הכסף ואת המעמד ואת הכוח ואת הכבוד. זה מי שקשוב לעצמו ולא בתוך איזה לופ שהוא בלוע בתוך להתקדם ולהשיג וללחם. מי שטיפה יש לו קשב לעצמו, טיפה, הוא ישמע שחיים חסרי משמעות הם משעממים, הם חונקים. האדם מחפש משמעות. ולכן אומר לו החלום, תשמע, זה שאתה מחפש את אלוקים למרות שלא חסר כלום, מעולה, כוונתך רצויה. אחלה. זה בדיוק מה שאתה צריך. אתה קשוב לעולם הפנימי שלך, המלך. אני חוזר אלינו, גם אצלנו. זה בדיוק אותו דבר. מה שקורה למלך אמור לקרות גם לנו. מי שתקשיב לעולם הפנימי שלה, וחוץ מהמקצוע והבעל והמשפחה והדברים הרגילים, חשובים, לא מזלזל. חס וחלילה. מי שתקשיב טוב תראה שאם אין לזה משמעות אלוקית, זה לא שווה. זה לא מספיק שווה. זה סתמי. זה חסר משמעות. זה חסר גודל. זה חסר אנרגיה. זה חסר מוטיבציה. למה? ככה אנחנו בנויים. לחיות חיים חסרי משמעות זה נגד הטבע שלנו. אדם שחי עם משהו חסר משמעות, גם אם זה משהו מאוד חשוב, אבל זה חסר משמעות בשבילו, זה לא מדבר אליו. למה אנחנו צריכים משמעות? למה? זה מולד מובנה בתוך האישיות שלנו. מי שטיפה תקשיב כמו המלך, היא תגלה שגם היא מחפשת את המשמעות הזאת. אז זה נקרא כוונתך רצויה בעיני האלוה. יש לו חוסר, בטח. לא, יש לו הכל מבחינת העולם הזה פיקס. מבחינת המשמעות האלוקית של העולם הזה הוא חסר מאוד. זה שאתה מלך זה לא אומר שאתה אלוקי. זה, יש פה פער, זה לא מחייב בכלל. זה מחייב שלא. זאת אומרת, רואים פה עוד משהו. רואים פה גם שהמלך הוא התחנך בחינוך מעולה, והכל אצלו בחיים היה מעולה. אבל יש משהו אחד שאין לו. הוא פראי. זה בוסר. הוא חי חיים של בוסר. חיים לא מפותחים. במה? מה הקשר שלך לאלוקים? זה משהו שהעולם הזה לא יודע לייצר לך. זה צימון שהמלך אולי היחיד בממלכה שם. שאר האנשים בממלכה שלו, אז הם, כל אחד עסוק בצרות שלו, כל אחד עסוק בעיסוקים שלו. הם לא שומעים את הצעקה הפנימית שלהם. איפה אלוקים? מה המשמעות של כל הממלכה הזאת? אנשים רגילים לא תמיד שומעים, אבל מלך דווקא בגלל שהוא איש של חופש, אז הוא שומע שחסר לו משהו שהוא לא יודע איך בונים אותו. אז הכוונה שלו לחפש את אלוקים מעולה, הוא מקבל על זה צלש מהקדוש ברוך הוא. אבל איך עושים את זה בפרקטיקה? זה שאתה מחפש את אלוקים זה יפה, אבל אתה מחפש ואתה רוצה להגיע. אתה רוצה לממש. אתה רוצה שהחיים שלך יהיו מלאים במשמעות אלוקית. כשאתה קם בבוקר, כשאתה הולך לישון, כשאתה מתייחס לחברה, וכשלא יודע, משהו מתפקשש, וכשמתייחסים להורים, וכשהולכים לעבודה, וכשלומדים, וכשהם קיימים כל הדברים האלה, אני רוצה שהקשר למשהו מוחלט, למשהו עליון, משהו טהור, ילווה אותי כל רגע בחיים. איך מגיעים לשם? איך הופכים את הרצון הזה למציאות? כוונה? יש. מעולה. מעשה? איך מממשים? המלך לא מצליח. הוא לא מצליח. עכשיו פה, בצורה יותר חדה, אני קצת הרחבתי את זה. פה מה שכתוב, כתוב פה משהו יותר מתומצת קצת. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, המלך העולם שהכל נהיה מבורך. כתוב פה שהמלך מחפש להביא קורבן. זה מה שהוא מחפש. למה הוא רוצה להביא קורבן? הוא מחפש מעשה שיבטא את האהבה שלו, את הקשר שלו לקדוש ברוך הוא. לאלוקים. זה מה שהוא מחפש. מה הבעיה? תביא קורבן. הוא מביא. שובר את הראש, חפש משהו שככה יתאר את התחושות שלו, את ההרגשות שלו, את הכמיהה שלו, את הצמאון שלו, מחפש. מסתום ניסה, הפעיל את כל הכישרונות שיש לו, אבל הוא הולך לישון בלילה, והוא כל הזמן מרגיש, קורבן נחמד, פספסת, זה לא זה. מה שהבאת זה עלוב לעומת מה שאתה באמת מרגיש. עלוב. קוראים לזה צער היצירה. שמעתם על זה פעם? אומן אמיתי שמרגיש איזו תחושה עמוקה, הוא ינסה לצייר אותה, ינסה לכתוב אותה, ינסה לפסל אותה, ינסה, לא יודע, לעשות עם זה משהו, להפוך את התחושה למציאות, הוא תמיד ירגיש שהיצירה שלו מצערת אותו. למה? מה אתם אומרות? כי הוא לא מצליח לבטא את מה שהוא מרגיש. כי הפער בין מה שיש בפנים למה שאתה מצליח לבטא הוא עצום. גם אנחנו, אני לא אומן, אבל בשפה הרבה פעמים אתה חווה משהו עדין, חסר לך מילים. אתה כל הזמן מתקן את עצמך, זה לא בדיוק זה, זה יותר, זה לא בדיוק זה. תגיד דוך! אי אפשר. זה קשה. לפעמים יש חוויות עומק כאלה שאתה לא מצליח עד הסוף לתאר אותן. אז אתה מנסה פעם ראשונה, פעם שנייה, אחרי כמה פעמים, זה מתקרב. אבל באומנות זה הרבה יותר מסובך. למה? כי בסופו של דבר, אם אתה מצייר ציור, הציור מגביל את ההרגשות שלך למה שהצלחת לבטא בציור. תמיד יש פער בין מה שהצלחת לתאר בציור, למרות שהציור שלך מאוד עשיר ומאוד מבטא הרגשות, אבל יכול להיות שההרגשות הפנימיות שלך לא מצליחות לבוא לידי ביטוי בצבעים ששמת על הנייר. או לכאן בעשו, לא משנה. לא הצלחת. למה? כי זה עמוק מה שאתה חווה. זה לא משהו סתם. משהו עמוק מאוד. ממילא גם המלך שלנו, הוא מנסה לבטא את מה שהוא מרגיש ביחס לאלוקים. את הכרת התודה, אני לא יודע איזה קורבן זה. זה קורבן הכרת תודה, זה קורבן של התרוממות, אני לא יודע. קורבן עולה, לא יודע. אבל המלך מנסה, מגיע לילה, זה לא זה. ולמחרת הוא מנסה להיות יותר מקצועי ויותר לדייק את מה שהוא רוצה לעשות. הוא לא מצליח. לא מצליח. ניסיתם פעם לתת למישהי מתנה מדויקת, יש לה, אני לא יודע, יום הולדת 20, ולתת לה מתנה שמתאימה בדיוק לאישיות שלה, בדיוק למה שהיא עוברת עכשיו, בדיוק לשלב שלה בחיים. זה קשה, זה לא קל, נכון? הלב מאוד רוצה, נו, בוא נהפוך את זה למציאות. סובך מאוד, לא מצליח. אז רואים פה שהמלך הזה מסתבר, הלך לכל היועצים שלו, הלך לכל הפסיכולוגים, הלך לכל אנשי הדת, וביקש מהם, תעזרו לי למצוא מעשה שבו אני אבטא את הקשר שלי לאלוקים. והוא לא מצליח. לא מצליח. לא רק מתקרב. זה לאט לאט. כשאני מנסה לבטא את עצמי ואני לא מצליח, אז אני מנסה להיות קצת יותר עדין, מחפש מילים קצת יותר עדינות, אציליות כאלה, אולי אני אצליח קצת לבטא, אני מתקדם. אבל רואים במלך, הוא לא מתקדם. מעשך לא רצוי. לא יותר רצוי ויותר רצוי ויותר רצוי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מעשך לא רצוי. למה המלך לא מצליח להתקדם? הרי אנחנו בכל דבר, שגם באומנות, אתה יכול להתקדם, היצירה לא, אתם מכירים שאתה לפעמים מנסות לצייר משהו, לכתוב משהו, לא הולך, זורקים, מכסים לפח, מנסים עוד פעם. לא הולך, מקמתים, זה עוד פעם, עוד פעם, עד שמצליחים. טוב, היום כבר יש מחשב, אז זה כבר יותר קל, אבל לא יודע. לא ברור לי, אבל ככה זה עובד. המלך תקוע, הוא לא מצליח. איך? אני חושב שאת צודקת, אבל אני לא בטוח שלהביא קורבן, נתן לך דוגמה. יש איזה אומן שמגיע לחתונה של מישהי אחת פה, הוא מביא לזה ציור שהוא חווה איזה, לא יודע, איזה חופה, הוא חווה איזה חוויה של שמחה בבית או משהו, והוא צייר את התחושות שלו. נכון, אז למרות שזה משהו חומרי, זה משהו חומרי שמאוד מבטא את מה שאני מרגיש. זה לא סתם, טוב, בוא ניקח איזה פרה, ניתן לה קדוש ברוך. איך?
זה
לא
קשור
לדעת. יכול להיות. כן, אבל תמיד, גם את מכירה שאת אוהבת מישהו, את אוהבת חברה, ניתנת לה מתנה. נו, מה, היא צריכה עכשיו רוגע לך? אין לה מה לאכול. אלא מה? זה הבעת היחס דרך משהו פיזי, נכון? מי שנותן לך מתנה, אתה לא צריך את ה-20 שקל, 50 שקל. אתה צריך את היחס. אבל יחס לבד זה לא עובד. להגיד למישהו, וואי, אני אוהב אותך, משהו אחד. לתת לו מתנה, אז דווקא בגלל המשהו החומרי, אז אתה מצליח להעביר את הרגשות שלך הרבה יותר טוב. נכון? ככה זה עובד. תכתוב למישהו רק שיר, תכתבו למישהו אחת לשנייה שיר. זה מאוד יפה. אבל אם זה יהיה מתנה, אז מה יותר חשוב, המתנה או השיר? תחשבו על זה, לא יודע. גם לא יודע. אבל השילוב זה משהו מיוחד. אז גם המלך פה הוא לא בא כמו איזה סבל בדקל, שם את הקורבן והולך. הוא כולו השתוקקות. הוא מחפש מעשה שיתאר מדויק את ההשתוקקות שלו. הוא לא מצליח, הוא לא בכיוון. הוא מנסה בכל הכוח, אין שום התקדמות. טוב, זה, אתם זוכרות, המשכילים יבינו. מה נמשל? זה נמשל מפחיד קצת. כי יוצא שכמו שהמלך מנסה להיות אלוקי והוא לא מצליח. כוונה כן, מימוש תקוע. אז כנראה שגם אנחנו, כשאנחנו מחפשים את אלוקי, אתם מחפשות את אלוקי, אז הכוונה חבל על הזמן. אבל מה אנחנו מצליחות, מה אתם מצליחות לעשות בפועל? כתוב פה בכוזרי שזה תקוע. זה תקוע. זה לא יצליח. זה יצליח קצת. נגיעות של קדושה, נגיעות של מעשים טובים, נגיעות של תורה, יכול להיות. זה לא המלך. המלך לא מחפש פה חוויית אקסטרים דתית. ככה פעם בשנה לגעת במשהו. הוא מחפש פה משהו שילווה אותו 24/7, עד הסוף, הוא על זה, הוא רוצה שזה ילווה כל שנייה בחיים שלו. את זה, זה כוונה מאוד יפה, מאוד אמיתית, אנחנו לא מצליחים לממש אותה. לפחות בעמוד הראשון של הספר, זה בלתי ניתן לביצוע. ככה זה אצל המלך, כנראה שככה זה גם אצלנו. כל אחת מרגישה ויודעת שמבחינת מטרות, מדהים. כוונתך רצויה. אבל מה קורה בפועל? יש דברים שכן, אבל זה לא טוטלי. הכוונה ביחס ליכולת לממש לא קיימת. אז נו, בוא ניקח את זה ברצינות. זה לא יעזור. זה לא יעזור. אתם יודעות שבאוניברסיטה יש, אנחנו נדבר על זה השנה, אני אומר את זה עכשיו בקיצור, יש הרבה פקולטות. נכון? שמעתם על זה. איזה פקולטות יש? יש פקולטות בכל התחומים, מדעי הטבע, מדעי הרוח, מקרמיקה סינית עד ריקוד לא יודע מה, כולל חלל, לוויינים, תקשורת, גנטיקה, רפואה, הכל. אין כמעט משהו בעולם שאין פקולטה באוניברסיטה, נכון? יש תחום שאתם מכירות שאין לו פקולטה? אפילו לאתאיזם, כפירה, יש פקולטה. חקר הנצרות, חקר דתות, הכל יש. מה אין? יש פקולטה אחת שאין. אין באוניברסיטה. מה שאני מכיר, מה שקצת ביררתי. איזה פקולטה אין? האם יש פקולטה שלוקחת בן אדם ומשנה לו את הרצון להיות טוב? יש פקולטה כזאת? חקר הנפש יש, פסיכולוגיה יש, פסיכיאטריה יש, כל התחום הנפשי חבל על הזמן, מפותח מאוד, פסיכו דרמה ופסיכו תרפיה באומנות ותרפיה, זה מפותח משהו מדהים.
כי בימינו הזה, כל הטוב והאמת, זה מה זה בדיוק?
זה מאוד סובייקטיבי.
לא יכול להפוך מה שהגידי
שזה. כן, אבל באומנות זה גם סובייקטיבי, ויש פקולטה כזאת. יש פקולטה כזאת, באומנות, בציור, בשירה, והכל יש פקולטה. עיצוב. מה זה עיצוב? איך מעצבת למישהו את הבית? הרי כל בן אדם רוצה בית אחר. בסדר, אז הבאה מעצבת ולומדת מה בעלי הבית רוצים, מה הסגנון שלהם, מציעה להם כמה אפשרות. זאת אומרת, זה משהו שאפשר להגיע אליו.
אם יהיה משהו של לימוד של טוב, אז כמה שהם יעשו,
תגידו,
איך אתה
חושב של טוב? נכון, אבל אין את זה. האם יש, בוא נשאל את זה בצורה יותר חריפה, האם יש פקולטה שלוקחת בן אדם עם מידות רעות ומתקנת לו את המידות?
יש בעיקרון, יש לא שלי
עשרים, שמה? כן, אבל מחשבת ישראל, אתה יודעת, יש גם גויים שהם בקיאים במחשבת ישראל, נכון? לא שגויים זה רע, אני רק אומר, לא חייב להיות שיש סיפור כזה שמסתובב בישיבות, ששאלו פעם את אריסטו, אני לא יודע אם הסיפור הזה נכון, אבל הרב עודד וולנסקי פעם סיפר לנו שהוא פגש פרופסורים כאלה. אני אנסה רק להמחיש את העניין. סיפרו על אריסטו שברגע שהוא גמר להעביר שיעור באתיקה, אתם יודעים מה זה אתיקה? אתיקה זה תורת המוסר. אז ברגע שהוא גמר להעביר שיעור באתיקה והסביר כמה אדם הוא טוב וכמה צריך לעשות דברים טובים, הסביר את זה לעומק. אריסטו בכל זאת הוא לא פרייר. הוא גומר את השיעור והוא מוציא איזה, לא משנה עכשיו התיאורים, הוא מוציא איזה בעל חיים ומתחיל לאכול אותו בלי לשחוט אותו. אז כולם אומרים לו, תגיד לי, עכשיו הסברת לנו שצריך להיות בן אדם, צריך להיות עדין והציל נפש וזה, איך אתה עושה? מה, אתה כמו חיה, לוקח איזה משהו ומתחיל לאכול אותו, איך זה לא מגיל אותך? אז אמר להם אריסטו, תשמעו, האם מתמטיקאי צריך להיות משולש? לא, נכון? זה תחום שקשור לשכל. האם זה מחלחל למידות? לא מחייב. לא ראיתי שכל הפילוסופים הם צדיקים גדולים. לא ראיתי. לא אמרתי שכולם רשעים, חס ושלום, יש כאלה צדיקים, בלי קשר לפילוסופיה שלהם. הם סתם אנשים טובים. האם יש פקולטה שלוקחת בן אדם אגואיסט, יצרי, קנאי, והופכת אותו להיות צדיק? יש פקולטה כזאת? אין. פסיכולוגיה, מי שאמרה פה מקודם, זה לא קשור למוסר, זה קשור לכלים של הנפש. יש בן אדם יותר מדי כועס, יותר מדי שמח, או לא מאוזן, אז הפסיכולוגיה תיקח את הכלים של הנפש ותתקן אותם. אבל האם הפסיכולוגיה יכולה להפוך אותך להיות צדיק? אין דבר כזה. ממש לא. בטח לא היום. היום הפסיכולוגים החליטו שמי שיעיז לקחת בן אדם עם נטיות הפוכות להגיד לו שאפשר לתקן את זה, אפשר לתבוע אותו בבית משפט. למה? מה, אי אפשר לתקן את המידות? הפסיכולוגיה היום אומרת שלא, זה נגד החוק. מכירות את זה? מכירות את זה. אז איך? לא, לא מתקנים את המידות. לא מאוזן זה נפשית. לא מאוזן זה נפשית. אני פעם שמעתי מפסיכולוג משל כזה. בן אדם זה כמו טרקטור. טרקטור זה מנוע אדיר שיכול להזיז דברים ולהפוך ולחפור ולהזיז ולבנות המון המון דברים. זה הנפש של האדם. האם הטרקטור הזה יבנה דברים טובים או דברים רעים? זה לא קשור לטרקטור. זה קשור למי שנוהג על הטרקטור. נכון? הפסיכולוגיה עסוקה בלתקן את הטרקטור. יש לו פנצ'ר, אם הקף שלו לא עובדת, חסר שמן, חסר דלק, יבוא הפסיכולוג ויתקן את הכלים של הטרקטור. ברגע שהטרקטור תקין, הוא לא תקין מוסרית, הוא תקין טכנית, הוא יודע לעבוד. יבוא עכשיו האדם, אם הוא יהיה צדיק, הוא יעשה דברים של צדיקים עם הטרקטור. אבל אם יבוא בן אדם רשע, עם אותו טרקטור שלם, הוא יצליח לעשות דברים רעים. זה לא קשור לטרקטור. הפסיכולוגיה קשורה לכלים של הנפש. האם הנפש זה נפש שרוצה לעשות צדק, ורוצה לעשות יושר, ורוצה לעשות אמת? לא, זה לא קשור לפסיכולוגיה. אין פקולטה בעולם, אני אומר את זה עכשיו אולי עוד יותר חריף, אין אף עם ואף דת בעולם שרוצה לתקן את המידות של הבן אדם. אף דת אחת כזאת, אף עם אחד כזה. כולם מיואשים מזה, ככה זה החיים. אתה רע, אתה אגואיסט, תנסה לא לדרוס אנשים אחרים, כאשר אחרת אי אפשר להיות פה. אבל ברגע שזה לא מפריע לאף אחד, ברכה והצלחה. ככה בנצרות, ככה באסלאם, עוד נראה את זה. האם אתה צריך להיות טוב, אלוקי? אין דבר כזה. למה אף אחד לא רוצה להיות טוב? כי אף אחד לא מאמין שאפשר לקחת את החיים ולהפוך אותם בצורה טוטלית להיות חיים טובים. מישהו מאמין שבן אדם יכול להיות לא אגואיסט? מישהו מאמין שאפשר לא לקנא? לא להתגבר על הקנאה, לא, זה בסדר, זה כבר. מה עושים אחרי שאתה מקנא וזה מבאס אותך ושובר אותך? איך מתמודדים עם זה? אז איך תעשה כל מיני יוגות ותרגע, זה בסדר, זה יש. אבל האם אפשר לתקן את הנפש של האדם? אתם מכירות בעולם שיטה אחת שזה הדגל שלה. כן. נכון, מה זה טוב אנושי? אני מסכים מאוד. טוב אנושי זה אומר, אנחנו רוצים טוב לפי מה שאנחנו מבינים שזה טוב. גם הנאצים, יכול, אני מסכים, ולכן יש היום פחד גדול מהאמון של האדם בעצמו. אני לא רוצה לפתוח עכשיו סוגיה, אבל מה שעכשיו אתם מעלות, זה השורשים של הפוסט מודרנה. כי בעצם האדם מאוד, האדם המודרני מאוד האמין בעצמו, ביכולות שלו, בכוח שלו, בשכל שלו, במוסר שלו, ופתאום התגלה שהעם הכי נאור הפך להיות מפלצת. איך זה יכול להיות? הרי יש מוסר אנושי. אז איך יכול להיות שגרמניה, שזה העם הכי נאור, הכי מתקדם, הכי עמוק, איך הם פתאום נהיו מה שהם נהיו? סימן שזה מסוכן לסמוך על השכל של הבן אדם. יש פה סכנה. כי אם תסמוך על השכל של הבן אדם, תראו לאן זה הגיע. לכן בא הפוסט ואומר, תודה רבה, לא רוצה שכל. שכל זה דבר מסוכן. בואו ניקח את הנטיות הטבעיות של האדם, לפחות לא תתפתח בזה מפלצת לאומית שמחסלת את העולם. זה מה? זה קיצוני. זה קיצוני, אבל זה קיצוני. כשאת אומרת קיצוני, למה את מתכוונת? זה קיצוני כי זה רק עם אחד? זה קיצוני כי... כי זה הגיע למקומות קיצוניים. רוב אירופה המרכזית שם, שזה רוסיה ואוקראינה ופולין והונגריה ורומניה, הם עשו פחות או יותר מה שהנאצים עשו, הם פשוט לא היו כאלה מוכשרים. אז התגלה פתאום שכל אירופה הנאורה והעמוקה והחכמה, פתאום הרוע הכי גדול עלי אדמות התגלה שזה יושב להם בתוך המוסר הטבעי שלהם. דרך אגב, עד היום, רק משתיקים את זה. לא נותנים לזה מקום, הם מתביישים בזה, אבל זה קיים אצלהם בלב. הנה עכשיו בונגריה קם איזה מישהו, שהוא, אני לא זוכר, סגן ראש הממשלה או משהו, שהוא סוג של נאו-נאצי. מה, הוא לא מתבייש? לא. זה המוסר הטבעי שלהם. טוב, אז איך הגענו לפה? אני האמת לא זוכר, אבל בואו נחזור חזרה אחורה. אז יוצא פה בעצם שיש פה דבר מאוד משונה, שהמלך, ובעצם גם אנחנו מאוד רוצים להיות אלוקיים, אבל היכולת שלנו לממש את זה עד הסוף היא כמעט בלתי אפשרית. הראינו לזה ראיה, אין פקולטה באוניברסיטה שלוקחת נפש של בן אדם, נפש פראית מבחינה מוסרית, ומתקנת את הנפש. אין לאנושות אמון שאפשר לקחת בן אדם אנושי, חומרי, יש לו מוסר אנושי, יש לו דברים טובים, לא אמרתי שלא, אבל יש לו גם דברים מורכבים מאוד. מורכבים מאוד. בוא נתקן את זה. אין אף אחד שנותן על זה, שמאמין בזה, שדוגל בזה, ששואף לזה. אין אפילו מישהו שחולם על זה. אין. אתם מכירות מישהו? לא במזרח ולא במערב. אנשים רוצים להיות טובים? כן. האם הם רוצים להיות טובים במובן שהם רוצים לתקן את האישיות שלהם, שלא יהיה להם יצרים רעים, שהם לא יהיו אגואיסטים, שלא יחשבו על עצמם, שלא, אני לא אומר, יש אנשים מאוד טובים, יש אנשים באופן אישי מאוד טובים, אנשים באופן אישי יש טובים, באמת טובים, טובים, אני לא בוחן כליות ולב, אבל מה שזה נראה, טובים לגמרי. האם יש שיטות, עם, דת, שיטות במזרח, שדוגלות לחנך להיות אנשים טובים? אין דבר כזה. עודו, הם לא מחפשים להיות אנשים טובים. הם מחפשים להגיע לאיזון. איזה איזון? טוב, נצטרך לדבר על עודו. קבלה והכלה זה דבר שצריך בדיקה, ואנחנו נבדוק אותו. כי אם אתה מקבל ומכיל, השאלה את מי אתה מקבל ומכיל?
לא, ברור, אני לא חושבת את זה נכון, אבל אני חושבת את זה באמת,
אני רוצה להאמר את האנשים טובים. כן, נכון. אבל זה צד אחד של האישיות שלהם. אבל הרבה מהמכילים, בואו נבדוק מה קורה אצלהם בבית, מה קורה אצלהם בחינוך ילדים. מה הדגל? אתם מכירות דגל שבא ואומר, אנחנו מקימים עם שהמיוחד שבו, ש... הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, איך כתוב? לעשות צדקה ומשפט. נכון? למען, לא זוכר איך כתוב לפני. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאברהם אבינו, אתה הולך להקים עם, מה הדגל שלו? לעשות צדקה ומשפט. אז בא ספר הכוזרי ואומר, הנה יש פה מלך, ויראות שבמשך ההיסטוריה יש עוד כמה אנשים כאלה. יש מצב. מה יש להם בלב? צמאון אדיר להיות אלוקיים. מה הם מצליחים לממש מזה? רואים פה בספר, בקריחה, עמוד ראשון, הוא לא מצליח. הוא ניסה בכל הכוח, ניסה מפה, ניסה משם, ניסה לתקן את המידות שלו, וניסה לחשוב, וניסה לעשות כל מיני תרגילים בדמיון, תרגילים ברגש, והלך לאנשים חכמים. מכל הכיוונים, הוא תקוע, הוא לא מצליח. אז כנראה שגם אנחנו, בעיריית פתיחה, בן אדם מזהה שהוא טוב, הוא רוצה להיות עוד יותר טוב, הוא רוצה להיות אלוקי, אז הוא מאוד רוצה לייצר איזה תהליך שיוביל אותו למטרה הזאת. אבל זה משהו תקוע לו, לא עובד לו.
זה
לא
שפה את הכל פשוט כאילו מביא את
הכל
כאילו
לאחל
שלו.
יכול להיות, אבל יכול להיות. יכול להיות שהוא צריך להחליף את האל, יכול להיות. אבל אנחנו נראה בהמשך הספר, הוא לא מחליף את האל שלו. הוא מתגייר, ואותו אל שהוא התייחס אליו בתור גוי, עכשיו הוא מתייחס אליו בתור יהודי. אבל הוא לא החליף את האל. הוא מזהה את האל בתור אל. מה זה?
כאילו, האל שלו זה לא אל לי כל שזה, פשוט כאילו איזה שהוא משהו...
כן, לא כתוב שיש איזה פסל. זה לא עבודה זרה, זה כבר משהו מונותואיסטי כזה. זה, לא יודע. זה אל כזה בשמיים, לא יודע איך זה עובד. אולי קרוב ליהדות, אני לא יודע בדיוק איך זה עבד. אבל הוא הולך ומנסה לבטא כלפיו את הרגשות שלו. וזה תקוע. אנחנו נראה שבהמשך הספר, כמה שנצליח, הדבר הזה בסוף מוביל את החבר להבין שבלי תורה ומצוות אי אפשר לפתח את הקשר ביני לבין אלוקים. לשם זה חותר, אבל אנחנו נראה את זה איך זה עובד לאט. כי אנחנו אמרנו שאנחנו פה לא מקבלים הנחתות מה האמת ומה נכון ואיך זה צריך להיות. אנחנו ננסה לראות איך המלך לאט לאט מעכל את הדברים ומנסה לפתור את הבעיות שלו. אז ראינו פה פעם שעברה לאיפה המלך פונה. אני קורא את הפסקה האחרונה פה בעמוד הראשון. כן. לא כתוב פה שהוא אומר, רגע, אז אולי את קצת צודקת, תכף נבדוק את זה. אבל כתוב שהאלוה אומר לו, כוונתך רצויה. זאת אומרת, האלוה מתקשר איתו בחלום ואומר לו, תשמע, אתה על. את אלוקים אתה מחפש. שם אין בעיה. איך לממש את הקירוב בינך לבין אלוקים, פה זה תקוע. אז את הזיהוי של אלוקים, הזיהוי הוא נכון. ככה לפחות החלום שלו אומר. איך? אבל כתוב, כוונתך רצויה. יכול להיות. זה אני מקבל, יכול להיות. אז הנה, אני קצת יחזק מה שאתם אומרות. בואו נקרא טיפה פה את ההמשך. כתוב מספרים כי משנגלה לא למלך הכוזרים בחלום כי כוונתו רצויה בעיני האלוה, אך מעשה הוא לא רצוי, ואף נצטווה בחלומו זה לבקש את המעשה הרצוי בעיני האלוה, פנה בראשונה אל הפילוסוף וישאלהו להאמנתו. ככה כתוב פה. בואו ננתח את זה שנייה. דבר ראשון, הכוזרי הולך לחפש תשובות. איפה? פילוסוף. מה הוא מחפש אצל הפילוסוף? הוא שואל אותו להאמנתו. כלומר, בוא תסביר לי במה אתה מאמין. פחות זה מה שכתוב. עכשיו, אני רוצה שתי שאלות לשאול פה, כי הקדמה, ואחר כך אולי ננסה קצת להבין את זה. המלך אומר לעצמו, אני מחפש פתרון לחלום, לא מוצא. נו, למי אני אלך? אני צריך חילוץ. למי אני אבקש עזרה? לפילוסוף. אני אשאל את השאלה, אם תבדקו טוב, תספרו, בואו נדפדף שנייה. הפילוסוף עובד פה שלוש עמודים, וחצי. בסדר? אחר כך יש נצרות, דף, בערך. איך? עוד שנייה, אני אכנס לפרטים של זה. אחר כך אסלאם, גם דף. ואחר כך יהדות, 400 עמודים. זה פייר? ככה מבררים ברצינות? ואם לא, אז למה להכניס אותנו לכל הדברים הנוראים האלה? למה? להיכנס לכפירה של הפילוסוף ולזווה של הנצרות ולזווה של האסלאם, טירוף של האסלאם. למה להיכנס לזה? אם אתה נכנס, כנס. 200 עמודים כל דבר, גם זה, כמה שאפשר, בקיצור. למה להיכנס בקטנה? למה להכניס אותנו לזה? אם כבר נכנסים, אז עד הסוף, אם לא נכנסים, אז למה להיכנס? תביא את היהדות ישר. כן, אבל זה בדיוק על מה שאפשר לקטרג. כי מה מקטרגים עכשיו, יגידו? נו באמת, ככה אתם מתמודדים ברצינות. יכול להיות, אבל אני חושב שכדי לתת פייט רציני, אז צריך להביא נצרות רציני. להביא ככה כמה עמודים, לשכנע. מאוד מהר המלך מנפנף אותה. למה זה עובד ככה? שרבי יהודה הלוי היה חייב להכניס אותנו לפילוסוף, הוא הראשון דווקא, אחר כך לנצרות, אחר כך לאסלאם. זה לא הגיוני. אז זה הסיפור כיסוי, כאילו אתה אומר. יש פה סיפור כיסוי. אבל הסיפור כיסוי חייב להיות הגיוני, שיכתוב, והיו שם עוד הרבה טענות, וזה לקח הרבה זמן, אבל אנחנו רוצים לקצר משהו, זה, נכון? זה קצת לא פייר, א', ב', יש פה עוד שאלה מאוד מעניינת, כי כשהוא פונה לפילוסוף, אז מה חסר למלך? הכוונה שלו פיקס, נכון? במה הוא מאמין? באלוקים. יש עם זה בעיה? לא. מה חסר לו? חסר לו פרקטיקה, נכון? אז מה הוא שואל את הפילוסוף? וישאלהו למה? להאמנתו. זה בכלל לא מה שחסר לו. אתם שאלתם את זה קודם. זה בכלל לא מה שחסר לו. לא חסר לו אמונה. חסר לו איך לממש את זה. תדפדפו שנייה קדימה, כשהוא הולך לפילוסוף, הוא הולך לנוצרי. אז אצלי בעמוד ה', כמעט שורה לפני הפסקה האחרונה. אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים וישאלהו לתורתו ולמעשהו. או, הוא מחפש מעשי. אותו דבר באסלאם, וישאלהו לתורתו ולמעשהו. אחר כך כשהוא חוזר ליהודי בעמותת, הוא חוזר עוד פעם לשאול וישאלהו לאמונתו. רואים, זה לא יתפלק לו פה איזה מילה. כן. יכול להיות, יכול להיות. אבל זה נראה שהוא סומך מאוד על הפילוסוף. יש לו משהו שהוא מאוד סומך על הפילוסוף. אז אני רוצה דבר ראשון לנסות להבין למה רבי יהודה הלוי מכניס אותנו למקומות המטונפים האלה. וממילא אחר כך כשנבין את זה, ננסה להבין מה הוא מחפש אצל הפילוסוף, זה נראה מספיק היום. למה אין? כי הוא שואל אותם לתורתם ולמעשיהם. אז אולי הפוך, הוא מחזיק מהם שהם יכולים לתת לו פתרון גם לתורה וגם למעשה. אצל הפילוסוף הוא מחפש רק מה אתה מאמין, ותכף נראה, ומה עם המעשים, הרי זה מה שמעניין אותך. תכף נדבר על זה. שם זה נראה שמשהו אצלו זז, כשנגיע לשם נצטרך להסביר. אז למה אנחנו צריכים להיכנס למקומות האלה? מסתבר שזה לא סתם שרבי יהודה, שהמלך הולך קודם לפילוסוף, אחר כך לדתות, ובסוף הוא מגיע לעם ישראל. זה לא במקרה. למה? כנראה אנחנו חוזרים עוד פעם, המשכילים יבינו, כנראה שגם אנחנו, כשאנחנו רוצים להיות אלוקיים, אנחנו שמים לב שאנחנו מנסים, אבל זה בהרבה פעמים מצליח, אבל בהרבה פעמים זה גם לא מצליח, אז אנחנו מנסים למצוא פתרונות. איפה אנחנו מחפשים פתרונות? דבר ראשון, יש למישהי בעיה. איפה היא מחפשת פתרון? דבר ראשון, בשכל. נכון? למה? ככה. כי אנחנו בני אדם, יש לנו שכל. נכון? זה לא משנה, גברים, נשים. אם אתה לא יודע באיזה שעה, אתה יודע באיזה שעה אוטובוס, אתה צריך להספיק 15 דברים, אתה מפעיל את השכל, מה לעשות לפני מה, מה לוותר, מה לתעדף. אם תנסה להרגיש, זה לא יעזור לך. אתה צריך דבר ראשון, בוא ננתח, בוא נחשוב. אם ננתח ונחשוב, אז נגיע למסקנות. אז אותו דבר גם פה, בן אדם מחפש את אלוקים, לא מוצא, מי ייתן לו פתרון? השכל. נכון, המשכילים? מי ייתן לו את הפתרון? השכל. מי זה השכל? הפילוסוף. נכון, מה זה פילוסוף? אני לא נכנס עכשיו לניואנסים בתוך הפילוסופיה. מה זה פילוסוף לפחות בתקופה ההיא? פילוסוף זה בן אדם מאוד רציני. היום שאומרים פילוסוף מתכוונים למישהו כזה עפיפון, מנותק, מדבר על דברים מופשטים, לא רלוונטי, לא קשור למציאות, קר, אטום, לא קשור להרגשות. בואו ננסה שנייה לשים את הדימויים שיש לנו על פילוסוף שנייה בצד. פילוסוף בתקופה הזאת זה הבן אדם הכי רציני שקיים במדינה. למה? כי זה בן אדם שלוקח את האנשים ומנסה לחקור מה עומד מאחורי הבן אדם, הנפש, העם, הטבע, העולם, הגלקסיה. הוא לוקח המון המון תופעות ומנסה לראות, רגע, בסדר, אני מבין שבחיים אתה רוצה לעשות מיליון דברים, אבל אם נשאל בן אדם, תגיד, מה הנקודה החשובה שלך בחיים? לא בטוח שבן אדם שם לב מה מניע אותו מאחורי הקלעים. שמעתם שיש דבר כזה שקוראים לו תת מודע? שמעתם, נכון? מה זה אומר? זה אומר שאתם עושות מיליון דברים ביום, אבל אתם לא שמות לב. בעצם משהו אחד מניע אתכם בכל מה שאתם עושות. וכל אחת מניע אותה משהו אחר. נכון? בן אדם רגיל שחי, הוא לא רואה מהמודע מה מסתתר בתת מודע. הוא לא שם לב. אבל יבוא הפסיכולוג, ייקח את הנפש, ינסה להקשיב, ויצליח לזהות שמאחורי הבלגן מסתתר פה איזה שורש. אז אותו דבר כמו שבנפש הפסיכולוג מנתח פה דברים, גם בכל המימדים של הטבע, במוסר, באדם, בעמים, בעולם, יבוא הפילוסוף ויגיד, בסדר, יש פה עם. מה העם הזה רוצה? למה בכלל אנשים רוצים להיות חלק מעם? מה מסתתר בנפש האנושית? לאן זה חותר? יש איזה סוד שמתגלה בנפש האדם, בנפש העמים? מה האדם בעצם מחפש בכל הבלגן שהוא עושה פה בעולם? יבוא הפילוסוף ויגיד לעצמו, אני לא מוכן ללכת אחרי הרגש וללכת אחרי הדברים הטעימים וללכת אחרי כולם. אני בודק דבר דבור על אופניו, לוקח את כל החיים, רואה מה זמני, מה עצמי, מה עוד שנתיים החליפו אותו, ומה יישאר עוד 2,000 שנה. איך אתה יכול לדעת? הוא בודק. הוא לוקח את השכל ובודק, בודק, בודק כל דבר שזז. ומנתח, 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 ומגיע לתוצאות שחבל על הזמן. זה שיש פה היום פלורסנטים, כאלה, זה כבר פלורסנט מהסוג המתקדם יותר. איך יש פה פלורסנטים? כי הפילוסוף המציא שכשאתה תיקח את הטבע ותנסה להקשיב לו, ותנסה לא רק לראות מה קיים, סטנדרט, אלא תנסה להתחקות מה עומד מאחורי זה, שאם אני עוזב את הכוס אז היא נופלת, והתפוח פתאום נופל לך על העץ, שאתה יושב מתחת לעץ, ויש כוכבים בעולם, מה עומד מאחורי כל התופעות האלה? ברגע שהפילוסוף נתן אמון לאדם, שאדם מסוגל לפצח מה עומד מאחורי דברים, אז ממילא לקחנו את כל העולם והצלחנו לברר שיש מאחורי הדברים שאנחנו מרגישים, יש כוחות שלמים שאנחנו לא רואים אותם, שקופים, אבל הם חזקים מאוד. אם נדע לקחת אותם ולנצל אותם ולהשתמש בהם, אנחנו נצליח לקדם את העולם. אלקטרומגנט. יש פה מישהי שיודעת מה זה? לא צריך לדעת מה זה. אבל כל הפלאפונים, איך הם עובדים? זה אלקטרומגנט. נכון? איפה אלקטרומגנט? איפה לא? אבל לא רואים אותו. אז מה? בא פילוסוף ואומר, אם אנחנו נחיה את החיים כמו שהם, זה עלוב. גם מדעית, גם רוחנית, גם תפיסתית, גם מוסרית, גם תפיסת עולם חובקת, גם מה אדם מחפש בעולם. כל דבר שקורה בעולם, אנחנו יכולים להסתכל עליו מבחוץ, אנחנו יכולים לחדור פנימה לשורשים שלו. זה הפילוסוף.
הפילוסופים זה
רק בשביל האחרונות? לא, זה התחיל ביוון העתיקה. הם המציאו את הפילוסוף. זה על 2000 וכמה שנה. המלך, זה עוד לא הסברנו, זה עוד שנייה, ננסה להסביר בדקה. ממילא, המלך, כשהוא תקוע, והוא מחפש את אלוקים, וזה לא עובד לו, הוא מחפש מעצר רצוי והוא תקוע. אומר המלך, דבר ראשון, כשאנחנו תקועים, לאיפה הולכים? הולכים לשכל. אז רק שנייה. אז אומר המלך, תמיד שאני תקוע, דבר ראשון, בוא נלך למישהו עמוק. ומה הוא יעשה לי? הוא ייקח את מה שאני אומר, יגיד לי, הבנתי, אבל בוא שנייה נלך 15 צעדים אחורה. בוא נראה מאיפה זה מתחיל. אולי יש לך כמה טעויות בדרך, ואתה חי פה משהו שהוא לא לגמרי. אם אתה לא מצליח, אומר המלך, אם אני לא מצליח להגיע למעשה הרצוי, כנראה שיש לי פה איזה, נקרא לזה בשפה של הפילוסופים, כשל לוגי, משהו פה בתפיסה שלי, בנקודת מוצא שלי, משהו פה לא מספיק חד, משהו פה לא מספיק עדין, משהו פה לא ירד מספיק לשורשים. אם אני אקח פילוסוף שיעזור לי להקשיב יותר לעומק, יותר לעומק, לא למעשים, לשורשים שאליהם אני שואף. אם יבוא פילוסוף ויעמיק אותי בשורשים, ממילא אני אצליח לבד למצוא מעשה רצוי. כלומר, המלך בא ותולה את החוסר הצלחה שלו לממש, במה? אם אני לא מצליח לממש, כנראה שאני לא מבין את אלוקים מספיק לעומק. אם אני אקח את אלוקים ונסה להבין אותו בשכל יותר לעומק, אז ממילא אני גם אצליח למצוא מעשים רצויים. נכון? אם אני מנסה למצוא תרופה לקורונה, ועד עכשיו לא הצליחו, נכון? הצליחו בערך. עוד לא הצליחו לקחת איזה חיסון שאין יותר קורונה. אם לא הצליחו, אז במה זה תלוי? שתי אפשרות. או שיחפשו, יחפשו, יחפשו, בסוף ימצאו. דרך עבודה סטטיסטית וכל מיני אלגוריתמים וכל מיני זה, יצליחו בסוף לפתור את הבעיה. או שמישהו ימציא צורת חשיבה יותר עמוקה, וימציא איזה צורת חשיבה יותר עמוקה בחיידקים, וברגע שתיכנס יותר לעומק, ממילא אתה גם תבין איך הקורונה עובד, וממילא בקלות אתה תמצא פתרון. נכון? ברגע שחשפו שהעולם הוא יותר עמוק ממה שחושבים, ואלקטרומגנט זה משהו יותר עמוק ממה שחשבו, אז ממילא נוצרו פלאפונים. ממילא נוצרה תקשורת בינלאומית. ממילא יש בלוטוס, ממילא יש מיליון דברים. נכון? איך זה עובד? ברגע שאתה מגלה שורשים עמוקים, ממילא אתה יודע לפתור את המציאות בצורה יותר קלה. כלומר, בא רבי יהודה לוי ומביא לנו פה את הפילוסוף, כי הוא בעצם אומר לנו, האינסטינקט האנושי אומר, נתקעתי במשהו שאני לא מצליח, אני אנסה 5 פעמים, אני אנסה לעבור דרך הקיר, אבל לפעמים הקיר עוצר אותי. וכשהקיר עוצר אותי, לאן אני פונה? דבר ראשון, לשכל. זה טוב לפנות לשכל או לא? מה אתם אומרות? בטח שזה טוב. אם לא היו פונים לשכל, לא היה פה מסגן, לא היה פה חשמל, לא היה פה כלום. לא היה דפים. נכון? לא היה כלום. אז זה טוב לפנות לשכל? מצוין. אבל כשאני פונה לשכל, אומר רבי יהודה הלוי, יש שם בתוך השכל גם כמה חיידקים מסוכנים מאוד שכשאני פונה לשכל, אם אני אפנה לשכל עם החיידקים, אז החיידקים יפרקו לי את השאיפה לאלוקים. ישביטו לי, יעבטו לי אותה. אולי זאת ההגדרה הנכונה. חיידקים. אז לכן רבי יהודה הלוי מכניס אותנו לפילוסוף. וכשהוא ייכנס לפילוסוף, הפילוסוף ינסה בשכל חריף מאוד, עמוק מאוד, בצורה, אנחנו נראה את זה שנה הבאה, מה שנקרא, אז הוא יגיד טענות שנראה לי שלא יהיה פה לאף אחת מה להגיד נגדם. הוא חכם מאוד. אבל יש שם משהו מעוות. השכל, אם לא יודעים להתייחס אליו נכון, יש בו מחלה נוראית שיכולה לקחת את כל החלום ולתרוק אותו חזרה למציאות. וכדי שכל מי שמחפש את אלוקים וירוץ לשכל, כדי שהשכל לא יעוות לו את החלום, רבי יהודה לוי כבר בתחילת הספר, דבר ראשון, יש לנו חלום, אנחנו תקועים, לאן אנחנו הולכים? לשכל. רגע, שכל זה דבר מסוכן. צריך ללמוד מה לקחת ממנו, ואז זה מעולה, וצריך ללמוד מה אסור לקחת ממנו, ואז זה מצוין, ואז אפשר להמשיך הלאה. טוב, אנחנו נראה את זה בעזרת השם.